אז ברוכים הבאים למדברים אסיה. אני שחף שברצה ואני שמח לארח היום את תום לנדאו. אני ותום הכרנו באיזשהו טיול של קהילת פייסבוק שאנחנו חברים בה, נכון? מה זה היה שם?
הטיול של ה-CLC.
של ה-CLC.
קהילת פייסבוק של מנהלי קהילות פייסבוק.
נכון, ואז בעצם אני אמרתי לתום שהוא חייב לבוא להתראיין, בגלל שתום מנהל את הקהילת פייסבוק של... בוא בעצם תתחיל אתה, אתה יודע מה, אני סתם מקשקש פה. תספר לנו איזה קהילה אתה מנהל ובכלל מה אתה עושה בחיים.
אוקיי, אז אני מנהל קהילות למטיילים במזרח. הגדולה ביניהם זה עוד ומטיילים ממירון עם 34,000 חברים. נפאל למטיילים, מיינמר, בורמה למטיילים, תאילנד לתרמילאים, יש גם קמבודיה, לאוס, מונגוליה, הרבה מדינות המזרח.
כמה חברים יש לך שם בקהילה?
אז הקהילה של הודו עם 34,000 חברים הכי גדולה.
וואו.
הקהילה של נפאל אני חושב עם 13,000 חברים, משהו כזה. כל אחד בגודל משתנה. ומעבר לזה יש לי עסק לתכנון טיולים במזרח.
אוקיי, שנייה, עסק לתכנון טיולים שאתה גם מייעץ ועוזר למי שאין לו מושג איך לטייל, אז אתה פשוט מגיע אליך ואתה נותן לו איזושהי תוכנית כזאת, או איך זה עובד?
אנשים מגיעים אליי לפגישות ייעוץ ואנחנו יושבים ביחד ומבינים מה מתאים להם, זה תלוי מי. חלק מגיעים תרמילאים ואז יושבים ומבינים איך לחבר בין הכל, הרבה פעמים זה הרבה מדינות, ומין להבין מה האופציות בכלל, ולפי זה הם זורמים. ויש גם טיולים קצרים כמובן, שבדרך כלל זה מבוגרים יותר, משפחות, ואז זה בעצם ממש לתכנן מסלול.
הבנתי, אבל בואו נלך רגע צעד אחד אחורה. איך הגעת לזה? אני יודע שבכלל עבדת בהייטק ועשית איזשהו משהו אחר לגמרי, ואיכשהו התגלגלת לסיפור הזה של ניהול קהילת למטיילים באסיה. אז איך זה הגיע?
אז היה תהליך ארוך שנמשך כמה שנים. הייתי מתכנת בצבא.
אוקיי.
ממרם, חיל הים. השתחררתי אחרי 6 שנים ארוכות וישר טסתי למזרח שבוע אחרי זה.
איפה היית? איפה טסת?
בהודו ונפאל.
אוקיי.
הטיול הראשון שלי, טסתי לחצי שנה.
אז מה, אתה נוחת בדלי או איך זה עובד?
בקטמנדו התחלתי.
בקטמנדו, אוקיי, בנפאל. אוקיי. ומתאהב ו...
התאהבתי במזרח. טיילתי שם חצי שנה.
אוקיי.
חזרתי הביתה. נלהב להתחיל בפרק חדש בחיי ולעבור לתל אביב ולהתחיל לעבוד בהייטק, וכך עשיתי. אבל זה לא החזיק יותר מדי, כאילו עבדתי שנה, משהו כזה, ואז הבנתי שאני רוצה לטוס שוב, וטסתי שוב פעם למזרח לעוד חצי שנה, משהו כזה. חזרתי, שוב פעם חזרתי לאותו מקום עבודה לעוד שנה.
כן.
והייתי מאוד מבולבל בשנים האלה, לא ממש ידעתי מה אני רוצה מעצמי, הייטק, לטייל במזרח, מה זה. ובפעם השלישית שטסתי, אז כבר טסתי בלי תאריך חזרה, אמרתי, אוקיי, אני אהיה נווד.
אוקיי.
וטיילתי כמה חודשים, ניסיתי להיות בלוגר, צלם כזה, אתה יודע, מה שהרבה אנשים מנסים היום. ואז הייתה הפתעה לא צפויה שתוך כדי הטיול הזה התאהבתי במישהי.
אוקיי.
וחזרתי לארץ.
מה, מישהי אסיאתית או ישראלית?
אוקיי. מישהי כבר הייתה חברה טובה שלי והיא באה לטייל איתי, וככה זה קרה תוך כדי.
אוקיי.
אז אחרי התלבטות חזרתי לארץ, ומהשלב הזה התחלתי לחפש את עצמי קצת, לא הבנתי כל כך מה אני רוצה. והקהילות של המטיילים של הפייסבוק זה משהו שעלה תוך כדי הטיולים האלה, כלומר הם התחילו בערך ב-2014, 2015, משהו כזה, והתחלתי לעזור למלא אנשים, לענות להם, מתי שהגעתי למצב שאני מנהל חלק מהקבוצות האלה. וכשחזרתי לארץ אז ידעתי שאני לא רוצה לחזור להייטק, ועשיתי איזה תהליך עם עצמי והבנתי שאני רוצה להמשיך להתעסק בעולם הזה של המזרח ושל הטיולים, וזה מה שיצא.
ומה זה אומר לנהל קהילה? מה בפועל? כאילו, איך נראה ניהול קהילה למי שלא מכיר את זה מקרוב? מה אתה עושה בעצם?
אני קודם כל עושה הרבה סדר בקבוצה. אני דואג לשמור בצד פוסטים חשובים של אנשים, תהיה גישה קלה אליהם. כמובן לנטר תוכן שלא אמור להיות שם ואנשים שלא אמורים להיות שם, זה בעיה שיש בכל קהילת פייסבוק. ו והרבה עזרה לאנשים גם, כלומר הרבה מענה לשאלות ודברים שעולים בקבוצה, וגם בפרטי אנשים פונים.
כן, והכל בעצם כמעט בהתנדבות למעשה.
כן,
גדול. תשמע, זה יפה, מאיפה הזמן? תשמע, בסוף אתה עזבת עבודה בהייטק, ועכשיו אתה מקדיש כמעט את כולך רק לדברים האלה, זה...
כן, כשהייתי בהייטק אז היה כזה מין... כאילו, ככל שנכנסתי לזה יותר, אז זה לקח לי יותר מהזמן, ועכשיו שאני מתעסק בזה יותר משהו שאני חי ממנו, אז מן הסתם יש לי גם יותר זמן להקדיש לקהילות האלה.
תשמע.
ובאופן יותר רציני.
אז אני יודע שהייתה כתבה, בדיוק דיברנו על זה מקודם, שהתראיינת, שראינו אותך בגלובס, וסיפרת איך השתנה העולם של המטיילים, של התרמילים, אז בוא תן לנו איזה מילה ככה גם על זה פה, למי שלא יצא לו לקרוא את הכתבה. אנחנו עושים לינק בלי קשר, אבל מה, איך היום האנשים שלפני 20 שנה טיילו בהודו לצורך העניין, לחבר'ה שהיום? מה הכי שונה, מה הכי בולט ב...
אני חושב שיש הרבה דברים שהשתנו. אחד זה התנאים שמטיילים בהם. אני חושב שלפני 20 שנה אנשים טיילו בהודו, וזה מה שגם היום מדברים על התקלבות, כן? אבל פעם זה באמת היה ככה. וכל מה שהיה זה גסטרסים הכי פשוטים שיש, ומלוכלך, ושירותים בחוץ, מקלחת עם דלי. והיום זה אחרת. היום הרמה הבסיסית שתרמילאים ישנים בה, אפילו זה חדרים פרטיים, עם מקלחת ושירותים בפנים, מים חמים. יש עדיין מקומות שקצת פחות, אבל בדרך כלל זה האופציות שיש, ויש גם מעבר לזה, ובהרבה מקומות בהודו יש עד לרמת מלונות חמישה כוכבים. תלוי איפה, כן, לא באמצע הימאליה בהרים, אבל...
לא, אבל במים בזאר, אלא בכבד יש לך את כל האפשרויות
שלנו. כן, בהרבה מאוד מקומות בהודו, ברוב הודו יש את כל האופציות.
כן.
גם מבחינת תחבורה, אנשים לוקחים מוניות, טיסות פנים, לקחת, לעלות על האוטובוס המקומי ולנסוע ביחד עם ההודים נהיה... נהיה משהו להרפתקנים.
באמת?
כן.
אני עוד מהתקופה שעשינו את זה.
לצערי, אני גם עשיתי את זה. גם אנשים עושים את זה היום, כן, אתה יודע, מדברים על מה הרוב עושים. ברור שיש עדיין אנשים שמטיילים ככה.
לא, אבל באמת היינו היחידים. לקחנו אוטובוס, אני חושב, מסרינגר לדלי לדעתי, והיינו באמת הלבנים היחידים שם.
כן, לא, דלי זה רציני.
לא, לא, זה היה נסיעה, ותשמע, כן, זה היה קטע. אוקיי, מה עוד?
מה עוד, נראה לי
ש... נביא את אימא בסמארטפון לכל מקום.
זהו, הסמארטפון והאינטרנט זה שינוי שני מאוד משמעותי.
אבל אני לא יודע אם זה טוב, הרבה אנשים אומרים שזה משהו כאילו לא טוב וזה, ואין התנתקות. אני חושב שזה דווקא זה לא כזה נורא, זה עוזר.
אין ספק שזה עוזר, יש לזה הרבה צדדים, זה לא משהו... אני לא בא להגיד איזה בעצם שיש סמארטפונים, אנשים כל הזמן מחוברים לארץ, כאילו, יש לזה הרבה יתרונות. יכול להגיד לך שבטיול הראשון שלי במזרח, אז אני כאילו הייתי ישר אחרי צבא, היו כבר סמארטפונים, זה היה 2013, וכאילו, אבל הייתי מאוד בקטע של להתנתק. נסעתי עם איזה נוקיה ישן כזה, שיהיה לי איך לשלוח אס-אמס להורים מדי פעם, והיה לי סבבה ככה, מאוד נהניתי מההתנתקות הזאת, אפילו שכבר היה זה, וכאילו הייתי הולך מדי פעם למחשב אינטרנט, אבל זה היה כאילו יותר נשלט, בגלל שלא הייתי עם סמארטפון כל הזמן. אבל אחרי 4 חודשים אבא שלי הצטרף אליי ואמרתי לו, טוב אבא, יאללה, תביא את הסמארטפון. וכאילו מתישהו מציתי את העניין של ההתנתקות והיה לי נוח
חסרת להעלות את הסטורי האינסטגרם. ב-2013 לא היה את הדברים האלה. טוב, בסדר. ובכלל, אבל בוא נדבר על קהילות, כי אנחנו דיברנו, אתה בכלל בא מעולם של קהילות וירטואלית יותר, אבל באמת יש, שמה, כולם מכירים את שביל החומוס וכל הקהילות ישראלים והמושבות ישראלים, באמת בהודו זה מאוד נפוץ, לא רק בהודו, בכל המזרח. למה זה קורה? למה ישראלים מטיילים ביחד באותו מקום, הולכים לאותם יעדים? איך אתה מנתח את זה? אני אף פעם לא הבנתי.
זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב שבאמת, אני תמיד אומר שאיך שישראלים מטיילים זו תופעה אנתרופולוגית מרתקת.
אוקיי.
הם מטיילים מאוד מאוד שונה מכל עם אחר. למה זה ככה? זאת שאלה טובה. אני חושב...
אנחנו אוהבים לחיות בקהילה, ממרון.
כן, לא יודע, אולי אנחנו פשוט קהילתיים יותר. אני גם חושב שזה שאנחנו מאוד קטנים.
אוקיי.
זה קצת מאחד כזה, כאילו אתה... עכשיו אם, לא יודע, אם איזה אמריקאי פוגש אמריקאי, אז הוא כאילו, לא יודע, אתה יודע, הם חיים במרחק 5 שעות טיסה אחד מהשני, ובישראל זה כזה, אתה מהמושב של ההוא שהייתי בצבא,
וכולם מכירים את כולם.
עושים פיצוחים וכולם מכירים את כולם, זה קצת מחבר כזה.
אומרים גם שהישראלים יודעים תמיד איפה המקומות השווים, ולכן כאילו יש היגיון בכל השביל החומוס האלה.
זה נכון, אני חושב ששביל החומוס, תראה, קודם כל מקום מתויר הוא מתויר מסיבה טובה, כי אני לא מאמין בללכת בכוח רק למקומות הלא מתוירים, כי מה שנהיה מתויר כנראה שיש לזה סיבה טובה, לא ב-100% מהמקרים, אבל בדרך כלל. וכן, ספיד, לפעמים שביל החומוס מכין מקומות שהם לא כל כך מתוירים על ידי עמים אחרים. כאילו, יש מקומות שרק ישראלים מגיעים אליהם והם מדהימים.
מה, איפה למשל, נגיד בהודו, שרק ישראלים?
למשל, ואת הקנל, זה כפר בדרום הודו, שנמצא כזה בגובה 2000 מטר, צופה מעל העננים, ואנשים גרים שם בדירות. זה כפר כאילו של כמה עשרות בתים ובית חב"ד, אין שם שום דבר
חוץ
מטיילים ישראלים שמזכירים דירות. אז זה נגיד קטע, כי התיירים אחרים כמעט לא מגיעים לשם.
מעניין.
וכשהם מגיעים, אני מניח שהם מרגישים מאוד מוזר.
מאוד מוזר, כל הישראלי ידע. הכל בעברית, שלטים וזה. אני לא הייתי בדרום הודו, הייתי רק בצפון, אז אני יודע שיש לי קטע שלם להשלים בדרום הודו. אוקיי, בסדר. מה עוד? איזה עוד מקומות? מה הכי מעניינים? אוקיי, יש לנו את ה-obvious, אבל דווקא לקחתי למקומות שלא בשביל החומוס, ואולי שווה לקפוץ. נגיד, לא יודע.
מקומות שלא בשביל החומוס ושווה לקפוץ.
כן.
הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה מקורות הגנגס, למשל, שזה כמה מקומות שונים שנמצאים צפונית לרישיקש.
אוקיי. למה לא מגיעים לשם אנשים? כי קשה? כי לא יודעים?
לא באמת קשה. תיירים ערבים בכללי כמעט לא מגיעים לשם.
אוקיי, למה? כי מה הבעיה?
אין שום בעיה, האמת. אני לא יודע למה. כאילו, לפעמים אין סיבה טובה שלא מגיעים למקומות. זה כזה, that's just the way it is, כאילו. המקומות האלה הם כאילו זה ארבעה מקדשים שנמצאים גבוה בהימלאיה בקרחונים שמהם מתחילים הנערות שמתחברים לגנגס.
אוקיי.
אז הם מקומות מאוד מגניבים, כי אתה יכול, אתה מגיע אליהם וקל להגיע אליהם, כי מלא עולי רגל הודים מגיעים אליהם. לצורך העניין יש שם, לא יודע, קדרנט, הדוגמה הכי טובה, זה מקדש בגובה 3500, נמצא ממש מתחת לקרחון, ויש שביל שעולה אליו מרוצף עם תאי שירותים בדרך, וכל מיני צ'י שופס ומקומות לאכול, ואפילו הוטספוט של וי-פיי בדרך.
אוקיי.
ואתה יכול גם לעלות לשם עם מסוק או עם הפריון שיסחבו אותך.
וואו, מה?
כאילו, בקיצור, זה כזה, אתה בטבע המטורף של ההימלאיה ומגיע למקום מאוד מעניין תרבותית ומאוד קל להגיע לשם, אבל זה הודי לחלוטין. אין שם כאילו, אתה תהיה הלבן היחידי אם תגיע לשם.
תשמע, זה גדול.
כן.
מקורות הגנגס. והפריון ממש זה כאילו,
זה לא הפריון כמו שאתה מדמיין בסרטים, זה נראה די מזעזע למען האמת.
זה עוד הוא הכל, אתה יודע, יכול להיות הוא ממש ממש פנסי או זה. באמת דיברת גם אבל כאילו על כל מיני סוגים של מטיילים, רואים עכשיו תופעה של, דיברת שאבא שלך הצטרף אליך, הבנתי שזה תופעה כזאת שעכשיו משפחות מטיילות ביחד, זה חדש? כאילו אני לא ראיתי יותר מדי כאלה בזמנו שאני טיילתי לפני, לא יודע, 4-5 שנים, אבל זה, אתה רואה יותר כאלה שבאים אליך לייעוץ עכשיו, משפחות דווקא?
אני לא יודע להגיד חיים לעומת 4-5 שנים, יש הבדל גדול, אבל לעומת 20 שנה בטוח שיש הבדל מאוד משמעותי.
משפחות לא היו באות?
כן, שמע, כי עוד הוא, כמו שאמרנו מקודם, התנאים נהיו טובים יותר, אז עוד אני איתה מקום שיותר רגיוני לטייל בו.
אפשר עם ילדים קטנים, אפשר עם,
כן, אפשר עם ילדים קטנים.
מה, עם חיסונים, וזה, אני עכשיו, זה, אני זוכר, קיבלתי, זה 15,000 חיסונים לפני ש,
כן, חיסונים, אתה יודע, כל אחד מקבל מה שהוא צריך בסופו של דבר, זה לא נראה לי משהו שהשתנה, אבל אני חושב שגם מרגישים בטוחים יותר, כאילו אתה יודע שיותר קל לך להגיע לבית חולים בקלות למשל. גם התנאים של הלינה טובים יותר, התנאים של הנסיעות יכולים להיות טובים יותר. זה מאפשר באמת להביא משפחות, זה מאפשר לאנשים מבוגרים יותר שמחפשים תנאים טובים יותר לטייל.
אוקיי, אז מה, איך באמת מתכוננים לטיול כזה? עכשיו מגיע לך מישהו לפגישת ייעוץ והוא רוצה, כאילו, מה הם, לא יודע, 5 טיפים כאלה שאתה נותן לבן אדם, או לפני שהוא מגיע אליך, או שזה 5 טיפים הכי חשובים לתכנון של הטיול. לאו דווקא 5, יכול להיות כאילו כמה שבא לך.
הדבר הראשון שעולה לי, אני חושב, אולי הכי חשוב גם, זה אני חושב שזה נכון לכל טיול בסופו של דבר, אבל כאילו לא לנסות לבלוע יותר ממה שיש לך זמן. אני לצורך העניין מתעסק המון במזרח וטיילתי חודשים ארוכים, ועד היום הייתי במזרח רק בהודו, נפאל, מיינמר, תאילנד וסיביר. כאילו, סך הכל 5 מדינות, זה לא כזה הרבה. כאילו, יש אנשים שטיילו 4 חודשים במזרח והיו ביותר מדינות ממני. אם אנחנו סופרים את המדינות. אבל אני החלטתי שאני לא סופר את המדינות, נגיד. אני כאילו, אני מגיע למקומות ואני
רוצה להשתקע קצת, לספוג את זה, כאילו.
כן, ואני חוקר ואני סופג ואני, אני מאוד בעד להישאר במקום כל עוד זה מרגיש לך נכון ולמצות מקומות. וגם בטיולים קצרים, לפעמים יש את הבעיה, לא יודע, אנשים באים לשבועיים בהודו, אתם לא יודעים איך לצאת מזה לפעמים.
לא, זה קצר מדי, זה יותר מדי.
כן, אבל זה אפשרי. אני בעצמי כבר יצא לי פעמיים לטייל תקופה כזאת בהודו.
שבועיים זה רק, אתה יודע, זה רק דרמסל הזה.
שבועיים זה טעימה, כן, לא, שמע, שאתם... תלוי מי, כן? יש אנשים שיבואו לשבועיים ויהיו בדרמסלה.
כן.
בדרך כלל, כשאתה בא לשבועיים, אתה רוצה לראות יותר ממקום אחד ויותר משניים, אז אתה לא תהיה בדרמסלה שבועיים, אבל אתה כן תהיה 4 ימים, נגיד. אבל גם זה נשמע מוגזם לאנשים שבאים לשבועיים. כן. מה, 4 ימים במקום אחד? הם רגילים לטייל באירופה, לעבור כל יום למקום אחר.
כן.
ובאוטו זה לא עובד, יש לך מרחקים ארוכים, יש לך... הכל לוקח יותר זמן, זה... עכשיו, זה הדבר הראשון שתמיד צריך להתמודד איתו עם מי שמגיע לטיול ומדברים על מקומות, ותמיד בסוף הם רוצים להכניס את הכל, ואי אפשר.
צריך לדעת לתעדף בעצם, מה הכי... צריך לשאול, כאילו, מה אתה רוצה לראות? אתה רוצה לראות יותר נופים? אתה רוצה לראות יותר...
בדיוק, זה כל העניין, זה התאמה. זה התאמה אישית בעצם למה שהבן אדם מתאים. וכמובן למה שמסתדר לוגיסטית גם, כן?
כן. אוקיי, מה עוד? מה הכי מפחיד מטיילים? לא יודע, שלפני ש... ממה הכי חוששים ממנו, נגיד? שאומר לך, תשמע, אני מפחד מאוד, הוא מהלכלוך, סתם, לא יודע.
קלקולי קיבה.
קלקולי קיבה?
קלקולי קיבה זה משהו שעולה בכל פיחה, כן.
אז אתה צריך תמיד להרגיע את האנשים. לא, נגיד לך, באמת, אני הייתי איזה כמעט 2.5 חודשים, ולא קו לבטן אפילו פעם אחת, ודווקא שחזרתי לישראל, זה...
אתה אדם בר מזל, מה אני אגיד לך?
לא, אתה חווית, זה, נו, צפר לנו, זה דווקא מעניין, אתה... לא, באמת, חווית איזשהו מחלה קשה שם, ולא יודע, או שראית אנשים שזה...
זה קורה, כן. כן, אפילו, כן, אפילו התאשפזתי פעם, התייבשות כתוצאה מקלקול קיבה, כן.
נו, אז איך החוויה בבית חולים? עוד נראה לי פחד מוות.
היה, בוא נגיד שלמזלי, בדיוק אימא שלי הצטרפה אליי לטיול.
אוקיי, הנה, רוב המשפחות, אוקיי.
כן, אז אני מניח שזה הפך את זה
למרגיע.
למרגיע, כן.
אז רגע, איפה היית?
למרות שהייתי בוורקלה בחוף בדרום הודו.
אוקיי, אז זה חור, כאילו, זה לא באיזה בית חולים.
זה היה בית חולים שהוא ממש חור, כן. אני מניח שהיום הייתי טורח לברר יותר ומחפש בית חולים אפילו, אתה יודע, במרחק שעה נסיעה, אבל מערבי ונורמלי.
טוב, כולי התייבשת מה אינפוזיה ושעתיים וזהו.
נכון, כן, אבל בסופו של דבר במקום שהוא לא הכי הגייני, אתה לא רוצה שיחדירו לך מחטים וכאלה, אבל כאילו היה בסדר, כן?
לא היה מפחיד.
בוא נגיד, הצוות הרפואי היה הכי נחמד שהיה לי פעם, כן? אבל היו סיטואציות הזויות, כמו להתעורר באמצע הלילה לצעקות של אמא שלי ולהתחיל לחפש את הג'וק שמסתובב בחדר תוך כדי שאני מחובר לאינפוזיה.
אוי אוי, תשמע, זה לא נעים.
כן.
אני אגיד לך, אני מצחיק שאתה מספר על זה, כי אני הייתי בתאילנד, והייתי בבאים, בקוסמוי או קופנגן, אני כבר לא זוכר מה זה, וכאב לי האוזן מהצלילות, ולקחו אותי לאיזה בית חולים כזה, ואתה יודע, מגיע לך אמבולנס על טוק-טוק בכלל, כאילו ממש זה, ואתה בפחד מוות, כי אתה לא יודע מה יקרה עכשיו. אבל בסוף יצא שהייתי בבית חולים מטורף, וכאילו, אתה יודע, לא ראיתי בתי חולים כאלה בארץ, באמת, לא, אבל לא תגיד בבנקוק, באמת איזה חור, כאילו, איזה שום מקום, והייתי לבד שם, וטיפלו בי, ממש, זה הייתי עם חברה שלי, שהיום אשתי, ובאמת, היה מדהים, אנחנו עד היום, כאילו, זוכרים את הבית חולים בתאילנד, כאילו,
כן, שמע, גם בהודו יש כאלה, אני יודע שב... לא יצא לי לבדוק את זה בעצמי, אני יודע שברישיקש יש איזה דנטל קולג' שאנשים מגיעים לטיפולי שיניים עם, כאילו מישראל גם ו...
טוב שלא נדע
שדברים יש ברמה מאוד גבוהה
ועכשיו בכלל עם כל השמיים הפתוחים זה כאילו זה ממש קל עכשיו איך תשים להודו? תשים יש אפשר בלעל ואפשר יש אר אינדיה? לא, מה יש עכשיו?
עכשיו זה נהיה מאוד מאוד קל, כן, יש את אר אינדיה שטסים ישירות לדלי, את אלאל שטסים למומבאי, ומסוף ספטמבר התחילו גם ארקיע לטוס לקוצ'ין וגואה.
וואו, ממש זה.
כן, זה יהיה 4 יעדים ישירים.
כמה עולה כרטיס לדלי?
כמה עולה כרטיס לדלי? המחיר הסטנדרטי שלהם הוא $650, זה תלוי מתי. זה יכול להיות יותר מזה, בחגים הם לוקחים פי 2 כמעט. יכול להיות טיפה פחות, אבל אלה המחירים. וכמובן שאם לוקחים קונקשן, זה יכול להיות עוד יותר זמן.
ומה הזמן הכי טוב לטייל נגיד בצפון? כי אני יודע שכאילו יש הבדל בין צפון לדרום, וזה מה שיפה בהודו, שאתה תמיד יכול לבחור לאיפה אתה רוצה לטייל לפי המזג האוויר.
כן.
אז איך זה עובד? מה הזמנים של הצפון ומה הזמנים של הדרום למי שרוצה לתכנן כזה?
נראה לי שהצפון אפשר להגיד בערך מאי עד אוקטובר.
זה לפני הגשמים, לפני המונסונים הכבדים?
זה לפני הגשמים, בזמן הגשמים ואחרי הגשמים. שהגשמים הם יולי-אוגוסט.
אוקיי, הגשמים זה יולי-אוגוסט.
כן. אבל אז יש אזורים שהם יבשים. וגם באזורים הגשומים עדיין אפשר לטייל. זהו, והדרום זה הפוך, זה אוקטובר עד מרץ בערך.
אוקיי, בסדר. אני תמיד יודע שכאילו מדברים על ההודים, ואומרים שהם כאילו, אני חושב שהעולם מתחלק לכאלה שמאוד מאוד אוהבים את הודו, ואת כאלה שמאוד מאוד שונים את הודו, או את ההודים, לא יודע אם אתה, זה כי אומרים שהם עצבנים ושהם איטיים, ושהם...
מתוך מי שהיה בהודו.
מתוך מי שהיה בהודו, כן, אלה שלא היו, אני נגיד, שלא יקשיבו אפילו, זה לא מעניין. לכו, טוסו להודו, אני יושב על אשתי, חבל הזמן, אני חייב לקחת להודו.
לגמרי.
אבל...
שזה גם משהו מעניין שאפשר לדבר עליו.
מה?
החשש הראשוני של אנשים, כאילו שזה לא בהכרח...
נכונה.
כן,
נכון.
נכונה.
אבל נגיד מתוך אלה שתעשים, ויש את אלה שמתעצבנים על ההודים, ואני כאילו לא הבנתי את זה. למה מתעצבנים על ההודים? מה קשה עם ההודים? כאילו, כי לא הכל נחמד, לא הכל שנתי וזה.
לא, לא הכל נחמד ולא הכל שנתי. אני חושב שחלק ממה שמעניין בהודו, זה שאתה מגיע לתרבות שונה לחלוטין. כאילו, יש הרבה דברים שבכלל... לא חשבת שהם יכולים להיות הבדלי תרבויות, שאתה מגלה פתאום שהם
הבדלי תרבויות.
זה שהם בוהים, או זה שאין חוש מרחב אישי בכלל.
תסביר, זה מישהו שלא היה בהודו, עכשיו אתה מפחיד את כולם, תסביר את עצמך.
צודק. נגיד העניין של החוש מרחב אישי, אז לא יודע, נגיד, בוא נדמיין סיטואציה, אתה יושב באוטובוס עכשיו, בישראל, בתל אביב, ויושב לידך מישהו, אז הרגל שלך לא תיגע ברגל שלו.
נכון.
כי זה לא, אתם לא תחשבו על זה אפילו, פשוט זה לא יקרה.
אוקיי.
כאילו, אתה יודע, בתת מודע שניכם תדאגו שזה לא יקרה.
אוקיי.
ובהודו זה פשוט לא ככה, כאילו, ההודי לא יחשב על זה, הוא פשוט כאילו, יכול להיות שהרגל שלו תיגע ברגל שלך. לא כי הוא רוצה שהרגל תיגע ברגל שלך, אלא פשוט כי הוא לא ינסה שזה לא יקרה, כי אין את הקטע הזה.
אוקיי.
וכאילו, אם מישהו יעבור לידך ברחוב, אז יכול להיות שהכתף שלכם תתחכך רגע עם צפוף קצת. וכאילו, זה לא... אנשים לא יוצאים מגדרם כדי שלא יהיה איזה מגע קטן כזה.
טוב, יש כמה זה? 1,300,000 הודים. זאת אומרת, כל התפיסה שלהם על מרחב היא אחרת, זה כמו עם הסינים.
נכון, כן. אני, שוב, אני לא מחזיק מעצמי איזה אנתרופולוג או משהו, אבל זה...
יכול שזה ה...
אבל אני חושב שמשם זה בא, כן.
הבנתי. ומה הקטע עם הבעיות? הבעיות זה מפחיד, אני...
הבעיות? זה אותו דבר. הם פשוט, אין להם את הקטע שלא לעשות את זה, אז הם עושים את זה, אני חושב. זה כאילו...
כאילו זה לא מנומס, כאילו.
כן, בדיוק. שמע, בוא נדבר דוגרי, אני חושב שכולנו היינו רוצים לבהות בסופו של דבר. אם זה היה לגיטימי, אז כאילו זה מעניין להסתכל על אנשים. אתה רואה מישהו ואתה מסתכל, מה קורה, מה הוא עושה עכשיו? זה כאילו...
לא, אני אגיד לך, זה יותר מזה. אני זוכר שהייתי נוסע באוטובוס, גם שאתה זה, ואתה רואה כאילו על כבישים בין עירונים, אתה פתאום רואה איזה עוד יושב ומסתכל. כזה יודע, על מה הוא מסתכל, כאילו. והוא באמת, הוא בועה בכביש, אני לא יודע, הוא עושה מדיטציה, אין לי מושג, אבל זה באמת היה קצת מוזר, כאילו להגיד.
יכול להיות שעניין המדיטציה הוא גם חלק מזה, שמע, אבל כי זה מאוד מושרש בתרבות. כן. אבל כן, וגם יש שם איזה קטע כזה של, כן, סוג של שנטי כזה באמת, כמו מה שחושבים על הודו בעצם. כאילו, החלק היותר נעים של זה, זה שאנשים הם באמת מאוד, מאוד laid back כזה במובן של, כאילו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כאילו, זה יכול גם לחרפן לפעמים, כן? יש לזה גם... צד קשה, כאילו שאתה, לא יודע, אתה מנסה לסגור עם מישהו משהו ונותן לך תשובות
מרופלות,
אז כאילו אז זה יכול לשגע, אבל יש לזה גם צדדים מאוד, יש הרבה מה לקחת מזה.
הבנתי. מה עוד? מה מעניין? מה עם האוכל? איזה מאכל אתה הכי אוהב? כל כך הרבה, כן.
שאלה קשה.
אז זו, איפה המסעדה ההודית הכי טובה בתל אביב? בואו נעשה פרסומת למישהו. יש לך הזדמנות, יש לך חברים. אני אוכל ב-24 רופי, ואני מאוד אוהב, תמיד, אני עשיתי את הפרסומת שלי.
כן.
כי הם פשוט יושבים לידינו בשוקן, ליד המשרדים של ווינד. מאוד טעים ב-24.
אני מאוד אוהב את מונר.
מונר, איפה זה? לא אכלתי.
מונר הם בנחלת בנימין, בין יהודה הלוי לדרך יפה.
אוקיי.
מסעדה דרום הודית קטנה. אוכל ש...
אוכל טוב, זאת אומרת, זה מזכיר את הודו?
אוכל טוב, מאוד מזכיר את הודו, גם האווירה שם, יש מוזיקה הודית כיפית כזאת, ויש להם גם מצרכים טריים שמאוד קשה להשיג טרי בארץ.
אוקיי.
כמו עלי קארי וכל מיני דברים שהם גדלים על עץ, כאילו, שקשה להשיג בארץ.
לא, אני אגיד לך למה, כי נגיד יותר מהעולם של הסינים, כל הסינים שאני פוגש, אני יותר כאילו מתעסק עם סינים, או התעסקתי לפחות בזמנו, אז הם מתלוננים שאין מסעדות סיניות מספיק טובות בארץ, כאילו. כל מסעדות הכביכול סיניות הן לא מזכירות בשום צורה, ותמיד זו התלונה המרכזית של התיירים או החברים הסינים שלי. אתה אומר שבהודו זה כאילו המצב של המסעדות ההודיות הוא סביר יותר.
עד לפני כמה שנים הוא ממש לא היה סביר, אבל אני חושב שעכשיו זה קצת יותר, יש קצת התעוררות ב... בתחום האוכל ההודי בארץ.
טוב, בסדר, אנחנו עכשיו יש פריחה ביחסים, מודי היה פה, והנשיא, איך קוראים לו, מוקרג'י היה לפני כמה שנים גם כן.
נכון.
אני ליוויתי אותם. אני ליוויתי את הנשיא כשהייתי באוניברסיטה העברית, אז בביקור שלו.
נכון,
סיפרתי לך את זה בפגישה הקודמת, כן. זה היה נחמד.
מגניב.
יופי.
אני חושב שכן, תראה, מסעדה כמו מונר נגיד, הם הביאו אוכל שמונר ודוסה בר, הם שתיהם הביאו כאילו את האוכל הדרום הודי, שעד אז לא היה בארץ בכלל.
יש את הבחורה הזאת שעושה אוכל הודי, שהיא הודית, יש איזה מישהי כזאת, כל פעם מראיינים אותה, שכחתי.
מרינה פושקרנה?
יכול להיות, כן.
זה היה המנהלת של טנדורי.
של הטנדורי, נכון.
כן, שזה נראה לי המסעדה הכי ותיקה בארץ.
נכון, נכון, נכון. זהו, זאתי.
כן.
אוקיי. מה עוד? מה עוד נספר?
מה עוד נספר?
רגע, דיברת על סיביר, בוא נדבר רגע על סיביר.
בוא נדבר על סיביר.
מה היה בסיביר? איך הגעת לסיביר? זה לא בתת היבשת.
איך הגעתי לסיביר?
סתם
אני. האמת שזה היה מין התגלגלות עניינים כזאת. היה את הטיול שלי, הטיול השלישי שלי במזרח, שקיצרתי אותו וחזרתי לארץ, אז אבא שלי היה אמור להצטרף אליי לקמבודיה ווייטנאם. כבר היה לו כרטיסי טיסה.
אוקיי.
עם אירופלוט. ואז אני חזרתי לארץ, והיה צריך לעשות משהו עם הכרטיסים האלה, ונתנו לו אפשרות להחליף אותם למשהו אחר שאירופלוט טסים אליו.
אוקיי.
ואז רצינו לטוס ביוני מתישהו, ניסינו למצוא מקום, ובסוף נפלנו על סיביר, אמרנו שזה מתאים מבחינת הטיסות ומזג האוויר.
אז כמה זמן הייתם?
היינו שבועיים, נראה לי, אולי קצת פחות, משהו כזה.
ומה עושים בסיביר?
באזור של אגם בייקל, שזה אזור שבעצם גובל מצפון למונגוליה.
אוקיי.
אגם בייקל זה אגם, אני חושב שיש בו משהו כמו רבע מכמות המים המתוקים בעולם.
זהו, זה משהו כזה, כן.
משהו פסיכי כזה, זה אגם עצום, אתה רואה אותו במפות, כאילו, הוא יותר גדול מישראל בגודל שלו.
אוקיי.
והוא בעומק של כמה קילומטרים. אגם מדהים, פשוט טיילנו מסביב, יש שם כל מיני נופים מאוד מאוד יפים, ממש לא מה שאתה מדמיין בסיביר, כאילו אם היית בא לשם בחורף אז זה בהחלט היה זה, אבל כשאתה נמצא שם בקיץ זה פשוט אגם ויערות ירוקים ופשוט נוף ירוק וכחול מאוד יפה, ערים מושלגים מסביב, וגם אזורים בודהיסטיים, מאוד מפתיע, אזור שגובל במונגוליה, נקרא בוריאטיה, בוריאטיה נראה לי, משהו כזה, וכולם מלוכסני עיניים שם, נראים מונגולים, מקדשים בודהיסטים פתאום, אזור של טרקים, זה כאילו ממש מין הרחבה של מונגוליה בתוך רוסיה כזה.
תשמע,
רק עם כבישים טובים.
תשמע, זה לא פייר, אני כל כך מתגעגע למקומות האלה, וכל השיחה הזאת, אני רק מדמיין, אני הכי אהבתי.
אני חי את זה כל יום, אתה יודע.
זהו, נו, בגלל זה אתה חיה. יש לך את העבודה הכי טובה בעולם, אני חושב.
כן, מצד שני, אתה יודע, אני רק כל היום יושב חוקר על מקומות, וכאילו...
בסדר, אתה גם מטייל, סיפרת לי
אני גם מטייל, כן.
אתה כל זמן טס, היה קשה לקבוע איתך רעיון, כי כל פעם טסת להודו באמת, מה זה היה שם הפעם קודמת.
כן.
אוקיי, לא, אני מתגעגע, אני סתם אני אגיד על עצמי שהכי אהבתי את קשמיר, והרבה אנשים לא מגיעים לקשמיר.
אני לא הייתי עד היום.
לא הייתי בקשמיר? או, כן, אני רואה. אז אתה חייב להגיע לקשמיר, רואה? אפילו בתור מומחה להודו אתה עוד יכול...
מתי שאני אגיע, אני כל פעם בגלל המצב העניינים שם נמנע מזה, אבל... זה יקרה מתישהו.
תשמע, יש שם באמת, זה מדהים. זה האזור שהכי אהבתי, את קשמיר, ויש שם את הכפר הזה, ארו, יש שם, אתה בטח מכיר, את איך קוראים, את סיד רוחלה, איך שלא קוראים להם.
סיד ובילל, כן, שניים שכולם הולכים אליהם.
אז היינו אצלהם, ועד היום חבר שלי בפייסבוק, כל פעם שולח לי הודעות, מתי אני בא לבקר אותו, הם מדהימים, באמת, הם מדהימים. אז זהו, אני מתגעגע לעוד, וואי, אני חייב לטוס. טוב, טוב, מה, איך יוצרים איתך קשר? מה זה? איך זה עובד? אני עכשיו רוצה לתכנן טיול, מה, אני מתקשר אליך, לאתר שלך, למשאירים לך הודעה בפייסבוק, איך יוצרים איתך קשר?
כן, אפשר להיכנס לאתר שלי, tomlandau.com, יש שם את כל הפרטים.
ואז קובעים, מדברים, כמה זמן זה לוקח? מה, זה יושבים לשעה, שעתיים, או שזה סדנות יותר ארוכות?
זה, בוא נגיד בממוצע, שעה וחצי, שעתיים, אולי קצת יותר, כל אחד כמה זמן שהוא צריך.
ומדברים ומתכננים, ומדהים. תשמע, אני אגיד לך, אם היה שירות כזה בזמן שאני טיילתי, או אולי היה, פשוט אני לא הכרתי, כי לא הייתי זה, אז אני חושב שזה מאוד מאוד היה יכול לעזור לי, כי אני טסתי ככה, סתם, לא ידעתי כלום, ואני חושב שזה באמת...
נראה לי שלא היה, זה משהו שפרח ממש בשנים האחרונות.
כן.
אני יכול להגיד לך שגם לזה יש לנו קהילה, יש לנו קהילה מצומצמת של איזה 10 מתכנני טיולים, יוצאים משהו כזה, כל אחד מאזור אחר בעולם, וכאילו... היום, לפי מה שאני מכיר לפחות, היום המצב הוא שזה מתחיל לצמוח בישראל, ויש כזה... אחד לכל אזור, כאילו יש, אני מכיר מישהו לאוסטרליה וניו זילנד, ומישהו ליפן, ומישהו לדרום מזרח אסיה, וכאילו ומישהו לאיסלנד וכזה אפריקה, כל אחד זה ש...
אני אגיד לך מה אני חושב שהערך הכי גדול בזה, כי אתה יודע, כולם יכולים לפתוח גוגל ולקרוא, ויש מלא אתרים ומלא בלוגים, אבל כשאתה רוצה ללכת על מקום גדול, באמת כמו הודו, הנה, אוסטרליה וניו זילנד, מקומות שכאילו, אם תתחיל עכשיו לחקור, אתה תדבע באינספור מידע, ואתה לא תדע להגיד מה מידע אמין ומה לא אמין, וכמה, מה הרמת סמך של הדברים.
וגם לשאול בקבוצה בפייסבוק, זה, נכון. יש דברים שזה עובד להם מצוין, כן?
נכון.
אתה, לא יודע,
כן.
אתה צריך גסט-האוס ויתנו לך המלצות, זה מעולה, אבל יש דברים שאתה יכול לשאול ולקבל
מיליון תשובות, וכל תשובה סותרת אחת השנייה, אז אני חושב שפה יש לכם, לכל מי שעוסק בתחום הזה של תכנון טיולים, יש פה באמת ערך, אני חושב שהולך להיות לזה עוד יותר ביקוש בעתיד, בגלל כל ה... כאילו הפייק ניוז הזה, כאילו אתה היום לא יודע באמת למי להאמין ומה להאמין, ובאמת בן אדם שעובד בזה, מתעסק בזה, אני חושב שבאמת זה באמת יכול להועיל, ובאמת כל הכבוד שאתם עושים את זה, כאילו זה לא מובן מאליו, זה...
זה כיף חיים.
זהו, רואים, אנשים לא רואים אותנו כי זה רק פודקאסט, אבל באמת העיניים שלך הנוצצות שאתה מדבר על הדברים האלה, וזה מניח זה כמו שאני מדבר על קורקינטים, אבל עזוב שטויות. טוב, מילה אחרונה לצופים, נראה לי שכיסינו די הרבה, אלא אם כן עוד משהו.
מילה אחרונה לצופים.
למאזינים, סליחה.
למאזינים.
כן.
צאו לטייל.
צאו לטייל.
צאו לטייל.
לא רק באסיה, אבל בעיקר באסיה.
לא רק באסיה, אבל כן. בואו להודו, בואו לנפאל, בואו לבורמה.
כן. גם לסין. טוב, סבבה.
אפשר להמשיך את הרשימה הזאת עוד הרבה.
כן, כן, לגמרי. זהו, חברים, תודה רבה. תודה, תום לנדאו.
תודה לך.
אני מקווה שנהניתם מהפרק. אם יש לכם שאלות לתום, אז אנחנו נשים את כל הכישורים שדיברנו וכל מה שצריך. וזהו, תודה שהזנתם לנו למדברים אסיה. ביי ביי.